ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף פי ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו מתחיל בסוף פי ח' עמוד ב' במשנה. לפני שניכנס לתוכן העניינים, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו כך: אפשרות גבייה במצב שיש גט ואין עמו כתובה, שיש כתובה ואין עמו גט, שטר חוב ואין עמו פרוזבול, כלומר מלווה שכעבור שנת השמיטה מנסה לגבות חובו, אבל כידוע השמיטה משמטת חובות, בעיקרון הוא לא יכול לגבות, אבל הלל, כפי שמוזכר במסכת גיטין, תיקן פרוזבול שמאפשר גביית חובות גם כעבור שנת השמיטה. אבל כאן מדובר במלווה שיש בידו שטר חוב ואין עמו פרוזבול, ולכאורה על פני הדברים הוא לא אמור לגבות חובו. מה הדין? המשנה הוציאה האישה באה לגבות הכתובה, ומה היא הוציאה? גט ואין עמו כתובה. רש"י מפרש שההווה מנקה שהיא אומרת עבד שטר כתובתי, אבל היא מוציאה גט שמראה שהיא התגרשה והבעל חייב לשלם לה כתובה. מה אומר המשנה על כך? אנחנו ממשיכים לפי ט' עמוד א', גובה כתובתה. ורש"י בשורה ראשונה שמוסיף כמה פרטים, נלמד אותו ביחד: גובה כתובתה ואינו יכול, כלומר הבעל לא יכול להכחיש ולסרב לטעון פרעתיך והחזרת לי שטר כתובתך וקראתיו, לא, הוא לא יכול לטעון כל זה משום תנאי כתובה מעשה בדין הוא. ומהכן אף גלם במציע טוען אחר מעשה בדין לא אמר כלום. מה הייתה מה? כל מעשה בדין כמן דנקית שטרה דמי. אז לכן הכתובה שהיא מעשה בדין זה מין הבטחה מצד חכמנו שהאישה תקבל כתובה, אבל לא יכול בהצגת הגט, למרות שאין אימו כתובה, לא יכול להכחיש ולטעון מה שראינו ברש"י. עוד דוגמה, כתובה ממשיך המשנה ואין אימה גט, היא מוציאה כתובה אבל אין גט. יש קטע בסוגריים, הם לשם דילוג כדי להקל על הקריאה, סימנו גם המקרה הזה כמספר אחד, וכן, אני מדלג, וכן בעל חוב, מספר 2, שהוציא שטר חוב, כלומר אחרי שביעית, אחרי שמיטה, ואין עמו פרוזבול, הרי אלו, מה שרשמנו פה, 1 ו-2, לא ייפרו. נחזור על הקטע שדילגנו. שוב פעם, כתובה ואין עמה גט, היא אומרת עבד גיטי, והוא אומר עבד שוברי, כלומר הבעל טוען אני שילמתי לך כבר הכתובה, נכון? את מחזיקה כתובה, והיאל כתב לי שובר שקיבלת את הכסף ואני איבדתי את השובר. וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פוזמו, הרי אלו לא ייפרעו. עכשיו רש"י, הרי אלו לא ייפרעו, חיישינן, אומר רש"י, שמה כבר גבתה בגט. נכון, היא כעת לא מוציאה את הגט, אבל היא אומרת שהיא טוענת עבד גיטי. אנחנו חוששים שהיא כבר גבתה בגט, וזה הבעל חוב, השמיטתו שביעית, השמיטה השמיט, כלומר פסל גביית החוב. המשנה ממשיכה, רבי שמעון גמליאל אומר, מן הסכנה ואילך, אישה גובה כתובתה שלו בגט, ובעל חוב גובה שלו בפוזבול. מה קרה, מה זה מן הסכנה? אז רש"י מסביר שהגויים, העובדי כוכבים, הם גזרו על המצוות, ואנשים היו יראים לשמור דברים שמעידים על כך שקימו מצוות, אז לגבי הגט, הם פחדו לשמור על גיטים, אז מיד שקיבלה את הגט, הנשים היו סופות את הגט. וכן הפרוזבול, אנשים פשוט שרפו את הפרוזבול, ולכן היעדר הגט או היעדר הפרוזבול אינו סיבה מן הסכנה ואילך, אינו הסיבה שלא ייפרעו. הגמרא רוצה, היא שואלת שאלה, רוצה להסיק מסקנה מזה שמובא במשנה שהיא גובה כתובתה בהוצאת הגט. זאת אומרת, במקרה הראשון ראינו גט ואין עימה כתובה, גובה כתובתה. מזה שהיא גובה כתובתה בהוצאת הגט, האם נוכל להסיק שם את מינה, האם נוכל להסיק מכאן כותבין שובר? ואז הבעל צריך לשמוע על השובר. הוא שילם בהוצאת הגט, אז הוא שילם, מה עכשיו? היא תוציא עוד פעם את הגט. אז מכאן אפשר להסיק לכאורה שכותבים שובר, די אין כותבים שובר, לחוש דילמה מפגלה לכתובתה וגב יבא, שאותה אישה אחר מיטת הבעל היא תוציא כתובה ותנסה לגבות בתורת אלמנה. עכשיו, מה כל הסיפור סביב שובר כן לא? רש"י מביא לנו שמע מינה, שאלה, מדקני גובה כתובתה בהוצאת גט ולא חייש. המשנה לא חושש לירומי מאומה והדרה ומפקה כתובתה בבית דין אחינה, שב מרוצת הזמן היא תוציא כתובה בבית דין אחר ותגבה לאחר מיטתו בתורת אלמנה, לומר לא נתגרשתי ולא נפרעתי, תהה ודאי בתורת גרושה לא הדרגה, והיא לא תנסה לגבות פעם שנייה בתורת גרושה. דרכה עינה נגיד, ברגע שמשלמים לה הכתובה עקב חוצרת הגט, קוראים את הגט, וכי הדרה מפקה לכתובתה ולא גט, תנן, אם בהמשיך היא מנסה לגבות בהוצאת הכתובה בלי גט, לגבות, ואני מדגיש פה, לגבות כגרושה, תנן מתנתים, הרי אלו לא ייפרעו. ומי הוא? הוילן למחה שהיא תמתינת שימות. היה מקום לחשוב, אולי היא תמתין עד שבעל ימות ותגבה בתורת אמנה. ומדולול חייש, מזה שלא חוששים לתסריק כזה, שמע מינה כותבים שבעל כוחו של הווה. אז מכאן שמי ששילם חובו הוא מקבל שובר, גם אם הוא לא כל כך רצה. ולמה אדם לא ירצה לקבל שובר? הרי הוא שילם, ואינו יכול להשמיט עצמו לומר לא אפרע עד שתחזיר לי שטרי, שמא תחזור ותוציאנו. זה הוא לא יכול להגיד. הוא, הלווה, לא יכול להתעקש על כך, אני לא משלם עד שמחזירים לי את השטר חוב, אלא אומרים לו, פרע, והוא יכתוב לו שובר. ופלוטי בבבא בתרא, וקיים לה כמעט אמר, אין כותבים. יש צד שני שאומר באמת, לא כותבים שובר, אלא הלווה יכול להתעקש, או הבעל יכול להתעקש, לפי שנמצא, זה צריך לשמור שוברו מן העכברים. אני הוספתי הסיפור של הבעל רק בתור הדגמה לצד הזה שאומרים אין כותבין שובר. אבל בינתיים, הגמרא שלנו בשאלה מנסה להסיק שכותבין שובר, כי אם לא כותבין שובר, היא גבתה כבר בהוצאת הגט ואין עמו כתובה, למה שהיא לא אחר מיטתו תוציא את הקדלה ותנסה להגבות בתורת אלמנה. אז מה מונע את זה? התשובה לבינתיים הוא בגלל שהבעל מחזיק בשובר והיורשים שלו יוציאו את השובר. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, לא, אנחנו לא נגיע למסקנה שכותבים שובר. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שזה ממשיך עד עמוד ב', לפי המשנה, אפשר לגבות כתובה על ידי הוצאת גט. רב ושמור מסברים שאין מכאן הוכחה שכותבים שובר. אז נמשיך בגמרא. אמר רב, במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, המשנה מדברת, פוסקת, במקום שלא כותבים שובה, כותבים כתובה. מה היה החשש מקודם? שהיא במרוצת הזמן תגבה פעם שנייה את הכתובה דרך הוצאת הכתובה אחרי מותו, אבל זה לא מציאותי, כי המשנה מדובר במקום שאין כותבים כתובה, לכן אין חשש שהיא תוציא הכתובה, לכן אין להסיק מסקנה לגבי השובר. ושמואל אמר, אף במקום שכותבים כתובה, המשנה שלנו כן מתייחסת גם למקום שכותבים כתובה, ובמקום כזה היא יכולה לגבות על ידי הוצאת הגט ואין עמו כתובה. שואלת הגמרא, ושמואל כותבים שובר, האם נסיק את המסקנה הזאת? כי לפי שמואל, אם היא גובה עד בהוצאת הגט ואין עמה כתובה, אולי בהמשך היא תוציא את הכתובה אחרי מותו ותקווה פעם שנייה שלא כדין. אמר רב ענן, לדידי מפוסל מיני בדמור שמואל. קודם כל, רב ענן בא ואומר שבאמת אין כותבים שובר, אז איך גובין בהוצאת הגט? אז אפשר להעמיד את המשנה בשני אופנים, וזה מה שאנחנו מנסים להבליט על ידי המספור כאן. א', במקום שאין כותבים ואמר כתבתי, והבעל אומר, נכון, מנהג המקום שלא כותבים כתובה, אבל אני כתבתי לה כתובה, עליו להביא ראיה שמה שהוא כתב. ואם הוא לא יביא ראיה, היא תגבה על ידי הגט. עכשיו, אם הוא לא מביא ראיה, אז בעינינו, מאחר שזה מקום שאין כותבים כתובה, אז אין חשש שהיא תוציא אחר כך כתובה. הוא לא הצליח להביא ראיה שהוא כתב. זה תסריט אחד ששייך להסבר משנתנו. ב', במקום שכותבים, המשנה יכולה להתייחס גם למקום שכותבים כתובה, והיא אמרה, לא כתב לי. וכך היא טוענת, הוא לא כתב לי כתובה, עליה להביא ראיה. וטוב, ועכשיו נוסיף, ואם היא מביאה ראיה שהוא לא כתב כתובה, היא תגבה על ידי הגט. ושוב פעם, היא מביאה ראיה שלא כתב, ממילא אין חשש שהיא תוציא כתובה ותגבה פעם שנייה. ממשיך הגמרא, ואף רב הדר בי, מקודם הוא העמיד את המשנה במקום שאין כותבים לחודי, אבל רב חזר בו, דאמר רב, בין במקום שכותבים בין במקום שאין כותבים גט, על ידי הוצאת הגט גובה עיקר, זה המנה או 200 הסכום הבסיסי של כתובה. כתובה, על ידי הוצאת כתובה, גובה תוספת. אז אין כאן איזו חשש שהיא תגבה פעם שנייה מה שהיא גבתה כבר. אז שוב פעם, אין להסיק ממשנתנו, גם לפי רב, שכותבים שובר. וממשיך רב, וכל הרוצה להשיב יבוא וישיב. כלומר, אין כאן חשש מאיזושהי כפילות בגבייה, אין מה לחשוש כלום. כעת מתחילים קושיה ארוכה. אתם יכולים לראות איך שזה מסומן עד שלוש שורות מסוף העמוד, ונגלה שהקושיה מופנית נגד דברי רב. תנן, ציטוט ממה שראינו בשורה הראשונה פה בעמוד מהמשנה: כתובה ואין עם הגט. היא הוציאה כתובה בלי גט, היא אומרת עבד גיטי, והוא אומר עבד שוברי. וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פוזבול, הרי אלו לא ייפרעו. בשלמה לשמואל, שהוא אמר שבין העיקר בין התוספת גובה בגט. מוקי לה, מה שכתוב פה שלא ייפרעו, במקום שאין כותבין, כלומר אין כותבין כתובה, ואמר כתבתי, והוא הבעל טוען שהוא כן כתב, דאמרינא לי הייתי ראיה. ואמרנו שהבעל צריך להביא ראיה שהוא כתב כתובה. ולא מייתי ראיה, אמרינן לי זיל פרעה. ואם הוא לא הביא ראיה, אז אומרים לו שהוא צריך לשלם על ידי הגט. עכשיו אנחנו נפנה לרשי כעת. הרשי בערך שבע שורות מסוף העמוד, במקום שאין כותבים, ומשום הכי מהמן ואמר, במאי דאמר פרעתי על פי הגט. דאמר, כשתבעתני על פי הגט, אמרתי בבית דין, כתבתי לה כתובה וירא אני שלא תחזוב או תציינה, ואמרו לי, הווה ראיה. ולא מצאתי ראיה, ואמרו לי, פרה, כלומר, על פי הגט. וביקשתי מהן שיכתבו לי שובר הועיל, ועל כוחי אני זקוק לפרוע, טוב לי שיהיה לי שובר. וכתבוהו לי, ועבד. יש להשלים את התמונה ולומר, וכעת היא מוציאה אותה כתובה שהבעל סיפר עליו, ועל זה קטני לא ייפרעו, לא תוספת ולא עיקר. הכל מסתדר, הכל מובן, לפי שמואל. אלא לרב ממשיך הגמרא, נהי דעיקר לא גביה, כי אין גט תוספת מהתגבי על ידי הכתובה. ולמה לפי רב כתוב הרי אלו לא ייפרו? כי לפי רב דרך גט היא גובה עיקר, דרך הכתובה היא גובה תוספת. אמר רב יוסף, הכה במאי עסקינן שכתוב לא ייפרו, כשאין שם עדי גירושין. מיגו יכול למימר, מאחר שהבעל יכול לטעון לא גירשתיה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', יכול למימר גירשתיה ונתתי לה כתובתה, ולכן כתוב לא ייפרעו. שואלת כמו המדקתני סייפה, רב שכמו לא אומר, מן הסכנה ואילך אישה גובה כתובתה שלא בגט, ובעל חוב שלא בפוסבול, דאיקה עדי גירושין עסקינן, דאילקה עדי גירושין, במאי גביה. אז איך אתה יכול להעמיד את המשנה כמו שניסית לומר שמדובר כאן שאין עדי גירושין, וזה מחזק הבעל בטענתו? בספר ברור שיש עדי גירושין, אחרת איך היא יכולה לגבות כתובתה? אלא כולה רבי שמעון בן גמליאל היא, וחיסורי מחסר ואחי קטני. לגבי המקרה של הוצאת הכתובה ואין עמה גט, הרי אלו לא ייפרעו. במה דברים אומרים? כשאין שם עדי גירושין, אבל יש שם עדי גירושין גביה תוספת, כלומר על ידי הכתובה, כמו שרב אמר. ועיקר לגבי תשלום העיקר, אי מפקה גיטה גביה, והיא לא מפקה גיטה, לא גביה, כי אנחנו חוששים שהיא כבר גבתה על ידי גט. ומן הסכנה ואילך, אף אגב דלא מפקה גיטה, גביה. שרב שמואל אומר, מסכנה ואילך אישה גובה כתובתה שלא בגט, ובחוב שלא בפוסבול. ממשיך הגמרא עם קושיה בת 4-5 שורות. יהיו סימונים שנתייחס אליהם כבר עכשיו מעוינים, ובשוליים אנחנו מסבירים אמנות מן הנישואין ומן האירוסין, וצורת ההרגש שמבליט את המילה ולחוש, הלת חששות לאור דינו של רב שניתן לגבות עיקר כתובה על ידי הוצאת גט, נפתח אפשרויות של מעשה עומה. עכשיו הגמרא, קושיה. אמרי לרב קנה ורב אסי לרב, לדידך די אמרת, גט גובה עיקר, כלומר על ידי הוצאת הגט היא רשאית לגבות עיקר הכתובה, מנה או 200. אלמנה מן הנישואין, במאי גביה, בעדי מיתה, איך היא מוכיחה שהיא אלמנה? בעדי עדים שמעידים על כך שהבעל שלה מת. ולחוש, דילמה גירשה, ומפקה לגיטה, וגביה בי, שהיא תגבה את העיקר על ידי הוצאת גט. אנחנו נסתכל ברשי בשורה ראשונה למעלה, אלמנה במאי גביה כתובה שלה על כוכח בעידי מיתה שמת בעלה, ומחזרת שטר כתובה ליורשים וקוראין אותו. נחוש ממשיכה ששמה גירשה והדרה ומפקה גיטה בבית דין האחינה ותגבה עיקר. הגמרא עונה, לפי רב צריכים להסביר, אותה אלמנה מנסין שגובה את הכתובה ויושבת תחת בעלה, לא היא הייתה גרה עם הבעל שלה עד למיטתו. ורשי כותב, ביושבת תחת בעלה אין אלמנה גובה כתובתה אלא אם כן מכירים אותה שבשעת מיטתו הייתה יושבת תחתיו. שואלת הגמרא, ודילמה סמוך למיטה גירשה? הגמרא אומרת, אם הוא עשה כך, איהו הוא דאפסיד הנפשי. הוא עצמו גרם לכך שיורשים פגיעים לגבייה כפולה, כמו שאמרנו מקודם. כאילו, מה פתאום שאתה מגרש אותה בצורה כזאת סמוך למיטה? אלמנה מן האירוסין, שואלת הגמרא, במאי גביה, שהיא לא יושבת תחת בעלה, אמנם היא אלמנה, אבל הם לא התחברו עדיין בתורת נישואין, רק היא ארוסה והוא מת, איך היא גובה? בעדי מיתה. ולחוש דילמה גירשה, ומפקה גיטה וגביה, והיא תוסיף בבית דין אחר גט ותגבה גבייה כפולה. לפי רב היא תגבה את העיקר פעם שנייה. עונה הגמרא, אלא במקום דלא אפשר כתבינן שובר. כלומר, עד עכשיו היינו על פי מה שלמדנו מהמשנה בכיוון שאי אפשר להוכיח שכותבים שובר, אבל יש מצבים שאחרת. רשי כותב, אלא במקום זה לא אפשר, אלא לא תימה. כאן רשי מוסיף מה שלא הסברנו מקודם, שלא נאמר, כמו שאמרנו מקודם, לא תימה ביושבת תחת בעלה, תפילו הולך מדינת הים, נמי, ושמו בו שמי, גובה כתובתה. ולא חשינן לדילמה גירשה והדרה מפקה לגיטה. לא חושבים משום גבייה כפולה. תאמינן לו, תכתוב לכם שובר, במצב כזה שהאישה קיבלה תשלום על ידי אותם עדי מיטה, כותבים שובה במקום שאין לומר הרמה, ואי אפשר לה לגבות עם בת לחוס לכל אלה כגון זו, כמו מקרה שלך בעלה מדינת הים שמו בו שמת, וכגון נשרפה כתובתה בעדים, לא נמנענה מלגבות מלהגבות כתובה, ותכתוב שובה. ואנחנו חוזרים לגמרא שמראה שיש מצבים כאלו, ואני קורא עוד פעם, אלא במקום דלא אפשר כתבין על שובר, די לא תימה אחי, על ידי מיטה גופיו. וזה שהיא גבתה על ידי עדים שידעו שהיא אלמנה, שהוא מת, במקרה עצמו כזה, נחוש דלמה מפקה על ידי מיטה בהי בית דין וגביה, שתוציא, שתביא עדי מיטה בבית דין הזה ותגבה, ועד המפקה בבית דין האחינה וגביה, והיא תוציא עדי מיטה בבית דין שני וגביה עוד פעם, אלא ודאי במקום זה לא אפשר כבינה שובר. כעת הגענו לקטע שבסוגריים בכוכבית, אתם יכולים לראות, כתבנו בשוליים, אחרי הסוגריים נמצא עוד שאלה של חשש עורמה. אפשר לראות שם סימון ההרגש עוד פעם שהצפנו עליו מקודם, שאלו אין שאלות של חששות לעורמה. בתוך הסוגריים הגמרא מחפשת מקור לכתובה לאלמנה מן האירוסין, וכן כתבנו בשוליים המקבילים תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים בתוך הסוגריים, חיפוש מקור של אלמנה מן האירוסין יש כתובה מכוח תנאי בית דין. הערה, בסוף המהלך לא נמצא כאן מקור. במבנה אנחנו נראה שימוש במשולשים, והם עבורנו מעקב עם השפיץ למעלה, הצעה למקור, שפיץ למטה, דחייה. ולכן אם נעקוב לפני שניכנס לתוכן הגמרא במשולשים, נראה שהמשולש האחרון בסדרה או בקטע עם השפיץ למטה, כלומר דחינו את ההצעה האחרונה למקור לכך שלאמנה יש כתובה, אמנה מן האירוסין. אולי נציין גם במאמר מוסגר שהנוהג הוא היה לכתוב את הכתובה סמוך לכניסה לחופה, ולכן אנחנו מדברים על אמנה מן האירוסין שלו הגיע לשלב הזה, ובכל זאת היא אמורה לקבל תשלום כתובה בכל זאת. מקודם במעוינים למעלה דיברנו על אמנה מן האירוסין, איך היא גובה כתובה, אבל כאן בקטע הזה בתוך הסוגריים מחפשים מקור שקיים תשלום כתובה לאלמנה מן האירוסין. אז כפי שמפינו כעת את הגמרא, אנחנו נלמד ישיר את הקטע שבסוגריים, בציון שאחר כך נעלה עוד חשש של עורמה ואיך נתמודד עם זה. הגמרא, המלא מוקשישה ברי דרב חיסדא לרב אשי, אלמנה מן האירוסין מנהלן דעית לכתובה, ויהיה לה כתובה מכוח תנאי בית דין. רשי כותב, אלמנה מן האירוסין דעית לה כתובה בתנאי בית דין, אם לא כתב לה, כפי שאמרנו, זה לא היה רגיל לכתוב כתובה בשלב כל כך מוקדם. יש כאלו שכן כותבים בשלב מוקדם. בכל זאת, מנהלן ממשיכה שתגמר ליל, עדי מיטה גופיו, ליחוש דיום המפקה והדרה ומפקה, כך דיברנו עליו מקודם, על כוח אחד המיניו גביה בלא שטרה, שהרי בפירון ראשון החזירה השטר אם כתב לה, וככה יש, ובכל זאת חוששים להדרה ומפקה. על מה מכאן רואים יש לה כתובה בתנאי בית דין ולא שום כתובה. אז עכשיו הגמרא רוצה לדעת מנהלן. ממשיך הגמרא, אי למה מהה, נתערמלה או נתגרשה בין מן האירוסים, בין מן הנשואים, גובה את הכל. קיפקבנו את המילות המפתח. נתערמלה, זה הנושא של הערמלה, מן האירוסים, קיפקבנו, שגובה את הכל. הגמרא דוחה. מכאן אין הוכחה, דילמה דכתב לה. ואנחנו מחפשים מניין שיש לה כתובה מכוח תנאי ביתים. הגמרא ממשיכה, וכי תימה אי כתב לה מי למימרה. אז אם כך מדובר שהוא כתב לה כתובה, אז איזו חידוש יש פה שהיא גובה את הכל? הגמרא עונה, בכל זאת יש חידוש. להפוקי מדרב אלעזר בן עזרא אמר שלא כתב לה את התוספת. גובת הכל משמע העיקר והתוספת. אפילו רבי אלעזר בן עזריה לא גובות את התוספת אלא על מנת לקונסה. כאילו לקונסה לנישואים. והחידוש פה שלא, לא כמו רבי אלעזר בן עזריה, גובת הכל גם אם הוא לא כנס אותה לחופה. די קנמי דקטני, גובה את הכל. ההוכחה שכאן מדובר על תשלום של תוספת גם כן, הוא לאפוקי מידי לרבי אלעזר בן עזריה, בגלל הלשון של המקור גם שקפקבנו, גובה את הכל. ימר בשביל מה דכתב לה, שהוא כתב לה כתובה עיקר ותוספת, משום אחי גובה את הכל, אלא אי ימר דלא כתב לה מהי גובה את הכל. מה משמעות הביטוי הזה? מה נמתיים הוא דעית לה? ואלה, אז אנחנו ממשיכים. בסדר, מכאן לא יכולנו להביא הוכחה. ואלה מדתני רבי חייא בר אבין. אשתו ארוסה. לא עונן ולא מתאמה לה. וכן היא לא עוננת ולא מתאמה לו. מתה אינו יורשה. מת הוא, גובה כתובתה. אני ברשותכם לא רוצה להתייחס לכל הפרטים, המקור הזה אנחנו עסקנו בהם לא מעט בדפים קודמים. אני רוצה להדגיש רק מה שקיפקבנו. פה יש תיאור של ארוסה, ומדובר פה שהיא התאלמנה, אז מדובר באלמנה, גובה כתובתה. אז הנה מקור שארוסה, אלמנה מן האירוסין, גובה כתובה. הגמרא דוחה, דילמה דכתב לה. הגמרא שואלת, וכי תימה, אם תשאלו, היא כתב לה מי למימרה? תשובה, מתה אינו יורשה, הצטריכה לי. החידוש במקור שהביא רבי חייא בר אבין הוא הנקודה הזאת. שאם היא מתה והיא רק ארוסה, אז הבעל, הארוס, אינו יורש אותה. אנחנו נסתכל ברש"י, אינו יורשה, דגבי יורשת הבעל, זה שבעל יורש את אשתו, כתוב בתורה שאירו כתיב, ושאירו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, מכאן שהבעל יורש את אשתו. מתה אינו יורשה יצריך עליה, משום מתה אינו יורשה יצריך לי למתני, מת הוא גובה כתובתה. להשמינן, דבכתב לה כתובה עסקינן, ואף אגב דאיקריבו לאחתוני כולי, למרות שהגיעו קרוב לחופה, ואנחנו הזכרנו את זה מקודם שלא נהגו לכתוב כתובה עד לסמוך לחופה, למרות כך אינו יורשה. זה החידוש. אבל העיקר בשבילנו, אין לנו מקור שיש לה כתובה מתי ביתים. גם המקור הזה אמרנו שכתב לה, ובכל זאת אם היא מתה הוא אינו יורש אותה. ממשיך הגמרא, אמר לרב נחמן לרב הונה, לרב דאמר גט גובה עיקר, והוצאת הגט לפי שיטת רב היא זכאית לגבות עיקר הכתובה. לאיך חושדים מפקה גיטה בהי בי דינה וגביה, והדרה מפקה בבי דינה אחינה וגביה, וכי תימה תקעינן לי, אולי אישה שגובה לפי רב על ידי הגט עיקר הכתובה, שהיא תוציא גט בבית דין א', והיא תוציא עוד פעם גט בבית דין שני, ואם תשאלו איך היא יכולה לעשות כזה דבר, הרי אנחנו קוראים את הגט. ואם תגידו כך, אמרה, היא תגיד, לא, הבאינה לנסובי בי, אל תקראו לי את הגט, אני צריכה את זה להוכיח שאני גרושה, ואני יכול, כדי שאני אוכל להתחתן. הגמרה עונה, אין חשש כזה שתוציא גט פעם שנייה, ושמירת הגט הייתה על פי טענה כזאת. תקראינן לי, ברגע שהיא גובה העיקר בבית דין הראשון, אנחנו קוראים את הגט, וכתבינן אגבי, וכותבים על הגט הקרוע, גיטה דנן קרנוי, לא משום בגיטה פסול הוא, זה שקראנו את הגט, לא מצביע על כך שזה גט פסול, אלא זה לא תדר ותגבי בי זמנה אחינה, כדי למנוע ממנה לגבות פעם שנייה דרך הגט הזה. אז אין כאן החשש האחרון שהעלינו. הגענו למשנה החדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שני גיטים, שתי כתובות, מקרים שונים, וכמה פעמים משלמים לה הכתובה. המשנה, שני גיטים ושתי כתובות, גובה שתי כתובות. המשנה מופיע כאן באופן מקוצר מאוד. רש"י משלים עובדות. רש"י כותב, שני גיטין ושתי כתובות, זמן כתובה ראשונה, תאריך הזמן שבכתובה הראשונה קודם לזמן גט ראשון, וזמן כתובה שנייה קודם לזמן גט שני. ממשיך רש"י, גובה שתי כתובות, שרי, מה קרה פה? גירשה והחסירה וכתב לה כתובה שנייה, לכן היא זכאית לקבל תשלום של שתי כתובות. אבל קידמו שתי כתובות לגט הראשון, לא, שרי כשהחזירה לא כתב לה, כשהוא החזיר אותה אחרי שהוא גירש אותה, לא כתב לה כתובה, כאילו כתובה אחרי הגירושין, ותנן בספר שתי כתובות וגט אינה גובה אלא אחת. למדנו שהכותב לשתו שתי כתובות אינה גובה אלא אחת, ואם ישום דאיגרשה ועדרה, זה, ואם תגידו הרי הוא גירש אותה והחזיר אותה, התנן כתובה ושני גיטין אין לה אלא אחת, שאלמנת כתובה הראשונה החזירה. שתי כתובות וגט אחד, ניתן להוסיף פה שהזמן שבשתי הכתובות אלו זמנם קדמו לגט, או כתובה ושני גיטין. מה שכותב כתובה ושני גיטין, כתובה בנישואין הראשונים וגירשה וחסירה, ולא כתב לה כתובה וחזר וגירשה. המשנה ממשיכה, או כתובה וגט ומיתה, אינה גובה אלא כתובה אחת, שהמגרש את אשתו והחזירה, על מנת כתובה הראשונה מחזירה. עכשיו נמשיך בגמרא. הגמרא פותחת בשאלה בתמיהה בהתייחסות למקרה של שתי כתובות וגט, ואמרנו שהיא גובה אחת, אבל יש שתי כתובות, אז זה אומר לנו אי בעיה באי גביה, אי בעיה בהי גביה. האם זה אומר לנו שיש לה בחירה לגבות או בזה או בזה? ואם רוצה יכול, ומה שיוצא, הרי יש זמנים שונים, ואם היא רוצה, יכולה לגבות מהלקוחות, מאלו שקנו קרקעות מהבעל מזמן הראשון. למה תהווה תיופתא דרב נחמן לשמואל? אם כך, יש משנה שמהווה תיופתא לדינו של שמואל. דאמר רב נחמן לשמואל, שני שטרות היוצאים בזה אחר זה ביטל שני את הראשון, וזה אומר שבעל השטר יכול לגבות רק מזמן השני המאוחר יותר. כפי שאנחנו מדייקים במשנה, אפשר לגבות מזמן הראשון, שזה מאפשר יותר תמרון לגבי לקוחות, שאפשר לפנות עם עם זה שחייב אין לו מה לשלם, אתה יכול לפנות לאלו שקנו קרקעות ממנו. ורק נחזור על העיקר נקודה, לפי הדיוק שלנו במשנה, ניתן לגבות גם מזמן ראשון, כלומר מהתאריך היותר מוקדם. ולפי רב נחמן שמואל, לא כן הדבר שאם יש שני שטרות, השני ביטל את הראשון, יכול לגבות רק מזמן השני. הגמרא עונה, אין כאן תיופתא לשמואל, לאו יתמר למה רב פאפא, ומודה רב נחמן, רב נחמן מקודם ציטט את שמואל, רב נחמן מודה, דאי אוסיף בי בשטר השני דקלה לתוספת כתבי. ואז לא אומרים שהשטר השני מבטל את השטר הראשון, אלא שאם בעל השטר רוצה לגבות מזמן הראשון, אז הוא יגבה פחות. אם הוא רוצה לגבות מזמן השני, שיש בשטר השני תוספת עץ, אז הוא יכול לגבות מזמן השני. החנמי, גם במשנה שמדובר באותם שתי כתובות, בכתובה השנייה עם התאריך יותר מאוחר, בדאוסיף לה. עכשיו אנחנו נעבור על מה שלמדנו כעת בגמרא ברשי. לתוספת כתבי, ולא אחלה לשון למחול מחילה, ולא אחלה לשיבוד לבטל זמן שטר ראשון, ותוויו מהלא גביה, הוא לא גובה את שתי השטרות, מדלא כתב לה, מזה שלא כתב את הפסקה הבאה, צוויתי ואוסיפת לה אך אקמיתה, שהתוספת הוא תוספת על הראשון, אלא שטר כתובה יתרה כתב לה, ולא הזכיר בה את הראשונה. הכי כמר, מה הכוונה של הבעל בזה שהוא כתב שתי כתובות ולא הזכיר בשני את הראשון? אם תתרצי למחול שיבוד של ראשונה, אם את מוכנה למחול על שיבוד מהתאריך הקודם, גבי כתובה זו המרובה, אז את זכאית לגבות את הכתובה שיש בה תוספת. ואם לאו, גבי הראשונה המועטת הלקח הימינה ודבעי הגביה, לכן יש לה את הבחירה הזאת לגבות מאיזו שהיא רוצה. ואחי פרשינו בפיוטים כמי, וכי אמר רב נחמן ביטל שני את הראשון בדולא הוסיף בהם מידי. אותו דין שהשני מבטל את הראשון, זה שמדובר שבשני אין איזושהי תוספת. דאי לאו לבטולי כמעטה, למה כתבי? זה לא בא לבטל את הראשון, אז למה הוא כתב את השני? אנחנו חוזרים לגמרא. תנו רבנן, אנחנו נדבר על איש שגירש את אשתו והחזירה, הוציאה גט וכתובה ומיתה, כלומר עדי מיתה. שוב פעם, אדם שגירש אשתו והחזירה ואחר כך הוא מת, אשי כותב בשורה האחרונה, הוא מיתה ועדי מיתה, הוא בא לגבות שתי כתובות, אחת בתורת גירושין, אדם שמגרש את אשתו אז היא זכאית לגבות כתובה והוא החזיר אותה ואז מת, ואחת הכתובה השנייה בתורת אמנות. אנחנו ממשיכים לדף הבא, לדף צדי עמוד א', אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות, הרי הוא כתב לכתובה שנית כשהוא החזיר אותה. כתובה קודמת לגט אינה גובה אלא כתובה אחת. מה קרה פה? הוא כתב, הוא נשא אישה ואז גירש אותה ואז החזיר אותה. והגמרא אומרת, במקרה כזה שהכתובה קודמת לגט אינה גובה אלא כתובה אחת, למה שהמגרש את אשתו והחזירה, על מנת כתובה הראשונה החזירה. יש ביאור מפורט בתוספות ריד, וכל אחד יכול לפנות לשם להסבר נרחב. המשנה, קטן שסיו אביו והבחור הגדיל, ואומרת המשנה כתובתה קיימת. מה זאת אומרת? הכתובה שהוא כתב לה כשהוא קטן, שהמנת כן קיימה, המנת הבסיס, הכתובה הזאת הוא נשאר עם האישה. גר שנתגייר אשתו אמו, כתובתה קיימת, הכתובה שהוא כתב לה באותו גוי, שהמנת כן קיימה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שתי דעות לפרש עד קטני כתובתה קיימת בקשר לקטן שסיוע אביו וגר שנתגיירה אשתו אמו, האם קיימת קי על המנה 200 בלבד או גם התוספת. הגמרא, אמר רב הונא, לא שנו מה ש כתוב במשנה כתובתה קיימת אלא מנה 200, אבל תוספת אין לה. אם אותו כתובה קדומה היה בה מעבר לסכום העיקרי, לא גובה. ורב יהודה אמר אפילו תוספת יש לה, מה שהמשנה אומרת כתובתה קיימת שייך גם לגבי התוספת. מטיבי, פעם בגמר להקשות הרב יהודה, חידשו נוטלת מה שחידשו. הווה מינה כעת שמה שחידשו על המנה 200, חידשו אם אחרי הגדלות או אחרי הגירות, אז חידשו, כתבו תוספת, אז יש לה תוספת, לא חידשו לא, וזה נגד רב יהודה. הגמרא אומרת, אימה אף מה שחידשו, כלומר אף מה שחידשו על התוספת הראשונה. הגמרא שואלת, והלא תני הכי, יש ברייתא שלא כן, חידשו נוטלת מה שחידשו, לא חידשו, בתולה גובה 200 והמנה מנה. אז מה רואים? שהחידוש שעליו דובר זה חידוש על העיקר, על הבסיס, לא חידוש על תוספת שהיה מקודם. תיופתא דרב יהודה, האם מכאן נגיד שיש הוכחה נגד רב יהודה? הגמרא מסבירה, רב יהודה, מה שרב יהודה אמר זה תוצאה מ הבנה מוטעת, מתניתין את עיתה. הוא סבר כתובתה קיימת אקולה מיוטקאי, הכל מה שכתוב בכתובה הראשונה כולל התוספת, ולא היא העיקר כתובה קי. מה שהסברנו חידשו זה על עיקר הכתובה, והביטוי כתובתה הקיימת לא שייך על התוספת הראשוני אלא על כתובה העיקרי. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק תשיעי, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק עשירי, פרק מי שהיה נשוי. עד כאן שיעורנו להיום.